אחת, שתיים, שלוש, מתחילים. אפי, לא הקלטנו מלא זמן.
לא זיהיתי אותך בחנייה.
תכלס, גדל לך זקן. יהיו מלא זמן.
ממש ממש מלא זמן. פסח,
כנרת וכל מיני דברים כאלו.
מדבר.
יו.
וואי, מדבר בגולן. שדמה.
וואו.
מה, בפסח?
כן.
יהיו, איזה כיף. אני הרבה קיבוץ בפסח הייתי.
אז חזרנו,
חזרנו
ויש אורה אחת שאפילו התפרצה לדברנו, בעוד לפני שבכלל ממש, מה הולך פה?
התגעגעתי להקליט, אתה יודע, כזה, כן, לרגע הזה.
ולמרסיאל לא ראינו אותו הרבה זמן.
יו, מרסיאל נראיתי אותו אתמול בריכה קופץ ראש, כמו איזה שואל.
שאלה איזו בריכה.
איזו בריכה. אחת הבריכות הטובות בארץ, אם לא הטובה מכולן. קיבוץ ניר אליהו. זהו, נמצאת איתנו פה דנה. יחיה שווקמן.
טוב, תקשיב, הרבה לא מצליחים.
הוא יתאמן במדרגות, עליי ירד, יתאמן, הנה יש תוצאות.
כל הכבוד.
שאת מעצבת תעשייתית.
במקצועי, כן.
במקצועי. את גרה בתל אביב.
כן, דרך אגב לא אמרתי שאני גם מנחה במחלקה לעיצוב תעשייתי בחולון.
אז הנה אמרת את זה.
אז הנה, היא גם אקדמיה.
גם אקדמיה, אבל עכשיו בעיקר
עשייה.
מפתחת.
ומה שמגניב זה שאפי הולך לתת שם לפרק הזה, ממש ברגעים אלו.
הפעם הראשונה שאנחנו מתמודדים עם לפתח מוצר, עסק חברתי שהוא סביב מוצר, וכל אחד מאיתנו היה לו פעם בראש, וואו, וזה איזה מגניב, אני אמציא משהו, אני אעשה משהו, ואנחנו לא מבינים את כל המשמעויות של להמציא מוצר ולהביא אותו מרעיון למשהו שהוא באמת נמצא על המדף. והיום נחווה את זה דרך דנה, עם הסיפור המאוד מאוד אישי שלה והמאוד מאוד יפה.
בהצלחה לי לכתוב את השם הארוך של הפרק הזה.
פיתוח מוצר.
פיתוח מוצר.
פיתוח מוצר חברתי.
מגניב.
אז דנה, בואי, תספרי לנו קצת על עצמך, ומה הביא אותך להתעסק בזה.
אז אני אתחיל מזה ש... מהסיבה שהלכתי ללמוד עיצוב תעשייתי, ואני גם אגיד שזה ממש מוזר לשמוע את הקול שלי במיקרופון, באוזניות,
כן.
אבל סבבה. אז גדלתי בבית שאבא שלי פרפלג, שזה דבר ממש סבבה וטבעי לי, וכל השנים שגדלתי, אבא שלי מאוד מאוד עצמאי. הוא כזה למד, איש אקדמיה, איש מחשבים. בסדר, אז הוא ישב על כיסא גלגלים, אז משנה. אבל ראיתי כל השנים כמה... הוא רוצה להיות עצמאי, והוא לא יכול להיות עצמאי. כי החברה יצרה לו מוגבלות. אני זזה אחורה כדי לראות את שניכם, כדי שאני
אוקיי.
או ש... אוקיי. סבבה, יותר נעים, באווירת סלון כזו.
לא. אולי.
אחלה. בקיצור, אז אמרתי, ותמיד הייתי הנדימן, סידרתי דברים, התאמתי, אמרתי, טוב, אני הולך ללמוד עיצוב תעשייתי. וגם כל הלימודים ישר התעסקתי בתחום הזה. משנה בית אמרו לי, תחקירים התפתחות של מוצר, הלכתי, חקרתי התפתחות של כיסאות גלגלים, ב-1700. כאילו, להבין את התוכן שאני מתעסקת בו הכי לעומק.
כיסאות גלגלים התחילו ב-1700?
כן, כיסאות של האנגלים, כאילו של המלכים האנגלים, שהם היו נראה לי מבוגרים, זה היה הכל מעץ וקש, זה היה בעיקר לאמבטיה, כדי שיהיה להם כזה נוח להתקלח, שם זה התחיל. כיסאות ראשונים עם גלגלים, ושם זה התפתח המבנה והחומרים, זה בודקאסט לחלוטין שלי, נראה לי שאני יכולה לספחים על כיסאות גלגלים והתפתחות מוצר.
לא, אבל אתה יודע, איך טכנולוגיה משפיעה על מוצרים. מה שמדהים שבסוף היזם שבא מהמשהו שמאוד מאוד הפריע לו, ומשהו שמאוד מאוד הפאשן שלו בער בו, רואים איך כל פעם זה עובד מחדש,
זה נכון.
ותראה כמה הסיפור האישי פה הוא
קריטי. לא, אני מסכימה לחלוטין, אני כל הזמן אומרת. זה הסיבה שכאילו, בא לי לשנות לאנשים, אני רואה איך זה יכול לשנות להם את החיים. אני מחברת לאימא, חיבור קטן, חכם, שאנחנו נפתח, שיצא לשוק, טפו, 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 ספטמבר. יש לנו את המציאות של היום יום, יום. היא רוצה פתאום קפה, נתקעה בבית, חופשת לידה, בלי חלב בבית. מה את עושה? נתקעת בבית? מחכה שבעלך יחזור הביתה? וואלה, זה נראה לי לפגיעה הכי בסיסית בזכות של העצמאות של בן אדם.
אוקיי.
בזכות התאמה של הסביבה, של המרחב. אני לא חושבת שאנשים עם מוגבלות, זה גם חלק מה... אני, האידאה שלי, כאילו, אני מעבירה גם הרבה הרצאות בתחום שלי, עיצוב מכליל. זה התחום מחקר שלי, אתם יודעים מה זה עיצוב מכליל?
שמכליל את כל סוגי האוכלוסייה בתוכו.
נכון. זה הרצאה שאני מעבירה תוכן של שעה.
אוקיי.
במשפט, עיצוב מכליל, מכליל אוכלוסיות מקצוות האוכלוסייה, והסביבה לא מותמת להם, ואז המוצר יכול להתאים גם להם, אבל זה אומר אבל הוא צריך שיהיה לו ערך מוסף לנו לקנות.
כן.
שאם אנחנו נרצה לקנות אותו, האנשים הרגילים, את המוצר שמתאים לאנשים צריכים מיוחדים, אז ככה, את אותו מוצר נצטרך לייצר בכמויות יותר גדולות,
ואז יהיה יותר מכרות.
זהו, אנחנו נוכל עוד בטח לדבר על הקטע הכלכלי פה, שזה מאתגר בקטע החברתי, כי חלק מאתגר בתחום שצריכים מיוחדים, זה שהשוק קטן יותר. אז מייצרים פחות.
כן.
וזה בתהליכי ייצור, לייצר פחות או ליותר.
כן,
בסוג
ברור.
של כזה חוק אצבע.
אז בואו נחזור רגע, אני רוצה פשוט, כי יש אנשים שממש מקשיבים עכשיו, ממש ברגע זה.
אה, זה בלייב?
לא,
זה לא בלייב.
בזמן שהם ישמעו, זה יהיה הרגע שלהם.
סבבה, אז בלייב.
ואז הם ישאלו את עצמם, מה את עושה?
אז מה המוצר?
כן, אז תרגיעי אותם, כי הם ממש לחוצים.
אז אני קודם, אנחנו עושים פתרון, חיבור בין כיסא גלגלים, לעגלה של תינוק, להורים שחיים על כיסא גלגלים, או לסבים וסבתות שרוצים להתנייד בעצמות עם הילדים שלהם, עם התינוקות שלהם, יכולים פשוט להתחבר לעגלה ולנסוע. עכשיו, ילדים, יש צורך לדעתי אמיתי וחזק, ומשנה מציאות לתינוקות עד גיל שנה, כי זה שלב שילדים ממש לא יכולים לשבת.
כן.
אז גם לא כולם יכולים לשים מנסה. אתה אומר, יאללה, מנסה. אבל לא לכולם, תלוי בגובה הפגיעה בגב.
כן.
יכולים לך לעשות את המשקל. יש אימהות שבכלל נורא קשה להם להתכופף לגובה מסוים של עגלות, צריכות עגלות נורא גבוהות. צריך להבין את היכולות של המשתמשים, שזה האתגר שאנחנו עושים, אנחנו בודקים, אנחנו עושים פיתוח של מוצרים, בודקים על משתמשים, מקבלים פידבקים, ממשיכים לפתח. אז אנחנו עכשיו עושים את הדגמים הראשונים לניסויים משתמשים הראשון שלנו, שיהיה עוד חודש. נשמח לספר לכם יותר על התהליך של פיתוח מוצר, אבל זה מה שאנחנו עושים ביום יום.
סליחה על השאלה הכלכלית הצינית. מראש אנחנו מדברים על קהל קטן יחסית, על אוכלוסייה קטנה יחסית, ואנחנו מדברים על פרק זמן קטן יחסית בחיים. זאת אומרת, נכון, הוא מאוד מאוד משמעותי, אבל זה לא שעכשיו אני קונה כיסא גלגלים והוא יעזור לי כל החיים, הוא יעזור לי בשנה, שנתיים, שלוש, שבהם אני נושא את ילדי.
אני רוצה זה חדד, אנחנו מפתחים חיבור בין כיסא גלגלים לעגלה של תינוק.
ששניהם כבר קיימים?
אני לא מפתחת לא עגלה, לא נכנס לעולם הזה שתקנים, ואני לא מפתחת כיסא גלגלים. בן אדם מחליף כיסא גלגלים כל 5 שנים, זה עולם ומלואו.
רק את ההתקן, רק את החיבור.
חיבור, מחבר, קונקטור, קונקסיון, עוד שפות, לא יודעת. גזעני אמרתי, אני אראה לכם סרטון, מי שרוצה, מי שמקשיב ורוצה לפגוש אותי, דברו איתי בשמחה. אני בשמחה אראה את זה ויפיץ.
איך מוצאים את זה ביוטיוב רק, מי שבאמת...
Easy Stroll.
אוקיי.
יש לנו גם אתר, שנקרא FreeWheel. סלש, כאילו מקף אמצעי, דיזיין. אוי, שאני אשכה לא זוכרת את האתר שם. זה חדש, זה חדש, זה חדש. אנחנו בסוף נגיד לכם. זה ממש חדש.
אז אוקיי, אז אנחנו חוזרים למוצר. אז בעצם יש בן אדם או אישה
אני
או גבר
על כיסא גלגלים? אני אספר לכם איך זה התחיל.
אוקיי.
לפני 4 שנים, בעקבות הרצאה שעברתי בפני צוות בעמותת נגישות ישראל. עבדתי שם קצת פעם. עמותה מדהימה, דרך אגב. פנתה אלינו אישה בהיריון. בחודש 8, אם אחד הורית ואמרה, אתם יכולים בבקשה לפתח לי את החיבור בין כיסא גלגלים לגעש תינוק. עוד חודש לא יהיה לי חצת מהבית.
נו, ולא עשיתם את זה תוך חודש?
עשינו את זה תוך חודשיים. מוצר בהתאמה אישית לה, ולכיסא גלגלים שלה.
אוקיי.
גילו לעגלה שהיא בחרה עגלה, בעגלת סטוקי, ועשינו לה עגלה. אחד על אחד. זה פשוט, הגדרות מאוד ברורות. יש לך את זה מול העיניים, אתה עושה חיבור.
אוקיי.
עובד מעולה. השתמשה בזה, תשתמש בזה. עשינו אחרי שנה לחברה שלה, אותו דבר, בהתאמה לכיסא גלגלים שלה. ועשינו לפני חצי שנה, או שנה כבר, התאמה לאמא שלישית. אבל תהליך פיתוח של התאמה אישית דורש תקציב כל פעם.
כן.
וזמן עבודה, ותהליך ייצור, וזה אחד. זה לא כלכלי. ולא לכולם יש את ההנדימן הזה בסביבה שיעשה את זה. זה לא באמת מאפשר עצמו דרך מוצר ושוק. השוק הזה כאילו במרכאות, או לא במרכאות רקוב.
שבור, אומרים. הוא שבור.
אני אוהבת להגיד רקוב, מראה.
כי שבור זה משהו שאתה יכול לתקן, רקוב זה משהו שהוא כזה...
אני יכולה להפריח אותו מחדש. אני יכולה להגיד בסדר את האדמה. אפשר, אפשר.
דנה, אבל ישר הולכים לעולם, לגוגל, ומחפשים פתרונות בעולם. נו, מה, אף אחד בעולם לא יוציא דבר כזה?
לא.
אוקיי.
אז לא כמוצר מדע. סליחה, יש אחד שכבר הזמנתי לפני 3 חודשים, ועוד לא הגיע אליי. תקוע איפשהו בכניסה לארץ. אחד שעושה פעולה מאוד דומה, אבל הסנריו שימוש שאנחנו מנסים להגיע הוא למשהו מאוד אינטואיטיבי ועצמאי להורה, שאני לא יכולה לפרט כרגע, כי אנחנו בדרך פיתוח ו-IP ודרום כאלה, אבל אנחנו רוצים לאפשר מוצר מאוד פשוט ומאוד קל, והוויז'ן שלנו שעכשיו זה להגלה של תינוק. בהמשך יש לנו עוד מוצרים וסנריות בחיים שאנחנו רוצים שאותו עיקרון של החיבור, שכבר יש לך על כיסא גלגלים, אתה פשוט לחבר, קונה עוד אקססוריז,
אני רוצה רגע להבין את המוצר, עד כמה שאת יכולה לספר, כי אני עדיין לא הבנתי אותו. אני יושב על כיסא גלגלים. יש לי עדיין.
יש לך חיבור מינימלי קבוע שישב על העגלה.
שהוא מחובר לכיסא גלגלים שלי?
כן.
ואז אם אני נוסע קדימה, העגלה נוסעת קדימה, ואם אחורה אז אחורה. ואז בעצם אם אני רוצה להרים את התינוק, אני יכול, כי החיבור הזה מקל עליי באיזושהי צורה?
לא, הוא מקל עליך לנסוע.
הוא מקל עליי לנסוע.
לנסוע. בזמן שאתה נוסע, אתה צריך את הידיים שלך בשביל לזוז.
הבנתי.
וברגע שאתה רוצה לטפל בילד, תלוי בעגלה ותלוי במבנה של הבן אדם, לרוב אתה צריך להתנתק, אתה יכול להגיע לילד במצב של החיבור, אבל זה בשביל נסיעה ותנועה.
הבנתי.
כי אחרת אתה צריך עם יד אחת, צריך להתחיל סטובר.
אז זה בעצם מעין פלאג כזה שמחבר בין אמות שנמצא בעגלה, אני מפשט את זה.
לחלוטין פישוט מעולה.
ואמות של הכיסא גלגלים, והם מתחברים ביחד, ואז הם יכולים לנסוע יחדיו.
ואנחנו עובדים קשה על מה המכניקה הכי טובה, שתעשה את הסנריו שאנחנו הגדרנו באיפים.
כן.
מעצבים תעשייתים מאוד מתעסקים במשתמש. כאילו, המדדסים טוב שזה יעבוד. ואנחנו כל הזמן אומרים מה יהיה הכי טוב למשתמש, איך יהיה לו נוח גם למשתמש שווה כיסא גלגלים, למשתמש השני שלא על הכיסא גלגלים, הגלה גם בשימוש של שאר המשפחה. יש פה הרבה חשיבה על האנשים בפיתוח של המוצר, ועל זה אנחנו שמים דגש.
אז אוקיי, אז בואו ננסה רגע לדבר.
מה זה פיתוח מוצר?
בדיוק, בואו ננסה לדבר רגע על התהליך שבעצם...
סבבה.
אז עוד דבר ראשון, פנתה אישה, בעצם עלה הצורך מהשוק, מהשטח, שאמרו לך, אנחנו צריכים לעשות את זה, נכון? אנחנו צריכים משהו שיעזור לי, ואז עשית איזשהו משהו שהוא עבד.
כן, עשינו פרוטוטייפ אחד, דגם עובד בהתאמה אישית לאימא אי, זה בהתאמה אישית לכיסא גלגלים שלה ולעגלה. עכשיו, בגלל שאנחנו עכשיו עושים פיתוח של מחבר אוניברסלי, בין מגוון כיסאות גלגלים ומגוון עגלות, אנחנו בעצם צריכים לעשות תהליך של אפיון, ואנחנו צריכים להגדיר מה במבנה שבעצם יענה על הדרישות האלה.
כן.
שזה התהליך פיתוח שלוקח כמה חודשים שעליו אנחנו עובדים. עכשיו, תהליך פיתוח, הדרך שאנחנו עובדים בסטודיו, אני רק אזכיר, אז נראה לי זה לא הוקלט, נכון? שספרת לכם קודם על מאיפה
לא, 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 לא.
אז סבבה. אז סטודיו יונתן ברור עיצוב תעשייתי, זה סטודיו שקיים 25 שנה. זה בעצם, הסטודיו זה חברת אם של פריוויל. פריוויל זה חברת בת של הסטודיו. לא נראה לי אמרתי, אני סמנכ"לית פיתוח והקו-פאונדרית ביחד עם יונתן של החברת בת הזאת. זה בעצם מיזם של הסטודיו, כי אני עובדת בסטודיו 5.5 שנים בתור מעצבת, ולפני 4 שנים שבעצם פנו אליי, אמרתי ליונתן, היי, בוא נעשה את הפרויקט הזה, כאילו אני פה בסטודיו. אני יכולות במקומות, מקום אחר לפתח בו. יש שם את כל הציוד, את הצדנה, וביחד הקמנו בעצם את החזון של לפתח חברה, שתפתח את התחום הזה.
כן.
כי הסטודיו יודע לתת שירות פיתוח ברמה הכי גבוהה. עשינו את כל הממשק גוף ל-Rework לפני שנתיים, זה הסקלטון שהולך.
כן, אז אולי, זהו, תסבירי מה זה Rework, כי זה
א', זה
מאוד משיק,
אחד.
זהו, זה מאוד משיק למה שאתם עושים גם.
ההתמחות של הסטודיו זה פיתוח מוצרים רפואיים שמתממשקים לגוף האדם. כל טכנולוגיה, תחבר אותה לגוף, זה חומרים רכים ושילוב של חומרים, זה יזמים באים אליהם עם טכנולוגיה או חברות גדולות, ואומרים לנו, אנחנו רוצים שזה יעשה ככה וככה, כמו ביונס.
אבל אתם לא הייתם היזם מעולם, אלא הייתם קבלן הביצוע. זאת אומרת, הגיע היזם, ביקש פיתוח, ואתם נתתם לו את הפתרון.
וזה האתגר החדש שלנו גם כרגע.
שפתאום אתם יזמים.
נראה לי ההבדל הוא, העיקרי זה שעכשיו בתהליך האפיון, אני צריכה לעמוד מאחורי האפיון ולהגיד, את זה גם אני אצליח למכור.
כן.
שזה משהו אחר, כי לפני זה, היו נותנים לנו אפיון, היינו צריכים להגדיר את האפיון בהסתכלות שלנו, בעיניים שלנו, שזה הרבה, שזה בעצם תהליך הפיתוח מול הכוח, ואנחנו יודעים לעשות את זה מעולה, ולקחת את זה ולהפוך את זה למוצר, כך.
כן.
בבקשה. זה מה שאנחנו עושים שנים, וזה המקצוע שלנו. אבל הפן הזה של להבין את השוק, ולכמה למכור את זה, והתכנית העסקית וכל זה, זה מה שאני עושה. אני בוגרת, אנחנו בוגרים של אקסלרטור של A3i, של פרזנטנס ואיזי שפירה, מחזור השני, שבעצם זה היה לפני איזה שנתיים, ראיתי את הקול קורא הזה, ואמרתי לי, יונתן, בוא נלך לשם, כבר עשינו שני מוצרים, התחילו לפנות אלינו מלא אנשים, במילים, כל כמה חודש, שבוע, שבועיים, לא יודע, זה בתקופות, היום מעל 100 אנשים פנו אלינו, מרחבי העולם, אפשר לקנות את המוצר? איפה אפשר לראות אותו? כמה הוא עולה? אני, אין מוצר, אבל אני אשמור את הקשר שלכם. אני בגיוס, עכשיו אני, אז גייסנו בתחילת השנה מהמדען הראשי, רשות לחדשנות עכשיו,
אוקיי.
שעזרו לנו להתחדש. אז גייסנו בעצם תקציב לפיתוח לשנה הקרובה. אני חייבת להגיד לכולם שאפשר להגיש לבד, לא חייבים, לדעתי, לשלם מלא ואלפי שקלים לאנשים, פשוט צריך להכיר את החומר טוב, כי אני חקרתי את התחום הזה במשך שנה וחצי עכשיו, כתבתי את ההגשה תוך שבועיים, בעזרה של, אני אציין, מעיין הנפלאה, שעבדה בדברים כאלה פעם, אז היא פשוט עזרה לי וכיוונה אותי בשאלות, וכאילו, בזכות זה פתחנו את החברת בת.
מדהים.
אז היינו בפגישה עם שמואל ויינגלס, ונורית, הסגנית שלו, הצגנו להם את המיזם, והרגשנו שהם איתנו. כן. כאילו שהם יתמכו בנו בוועדה הזאת, ושאכפת להם שבאמת נצליח לשנות, לעזור לנו לשנות לאנשים את החיים ביום-יום. ואני באמת מאמינה בזה, כי גם בתהליך של A3I ראיינתי אנשים. כאילו זה נתן לי מסגרת פעולה, שזה היה טוב. האקסלרטור. ודיברתי, פגשתי אנשים שכאילו אימהות שלא יצאו מהבית שנה, לבד.
אז דן, אבל רגע, אני רוצה רגע לסדר את הסיפור.
תנענו.
בסדר?
יאללה, בטח.
אז בעצם מה שהיה זה שעבדת בסטודיו, וחוץ מזה עבדת קצת עם נגישות ישראל.
כן, בקטנה, ממך, כזה
כן, פעם שבוע הדרכות. ביקשו ממך בעצם מישהי ביקשה מוצר, שבעצם מחבר בין כיסא הגלגלים לבין עגלת התינוק, ואז עוד מישהו פנה ועוד מישהו פנה, ואז בעצם בניתם לכל אחד מהם, והעליתם גם זה לסרטון ביוטיוב, ופתאום אתם מתחילים לקבל פניות מכל מיני מקומות נכון, בעולם. בדיוק. ואז בעצם אמרתם, אוקיי, אז בוא נעשה מזה חברה, ואז הצטרפתם בעצם לאקסלרטור של פרזנטנס ואיזי שפירה, או שהייתה עוד תחנה בדרך?
בוא נעשה מזה חברה, נראה לי, הייתה רק בשלב של לבנו, שחייבים להקים חברה בשביל לגייס תקציב.
אוקיי, אז אמרתם, בוא נעשה מזה משהו.
בוא נהפוך את זה למשהו, למוצר.
למוצר, אוקיי. ואז בעצם הצטרפתם לאקסלרטור של
פרזנטנס. כן, כי אמרתי,
אנחנו זה את ויונתן? או שיש עוד מישהו בא? כן,
עכשיו יש לנו את איציק. שהוא מהנדס היקר, מהצבע היקר שלנו, חצי מהנדס, איציק מאיר, אנחנו בעצם יושבים בתור סטודיו, אני עדיין יושבת בחלל של הסטודיו, יש את כל החבר'ה מסביב של 20 אנשים הנפלאים, ואווירה אדירה, אבל אנחנו כאילו מחשב ליד מחשב, אני ואיציק, ואנחנו הסטארט-אפ, בתוך החברה. עם כיסא גלגלים ומגש לתינוק, ממש את האמת כיף, ואני מרגישה את האמת שאנחנו צריכים קצת יותר חלל. אנחנו כזה תקועים עם כל הציוד שלנו באמצע הסטודיו. ויונתן, מנכ"ל של הסטודיו, אז תהליך פיתוח זה כל יום ישיבות, כל יום ישיבות, ישיבות פיתוח.
רגע, אנחנו חוזרים רגע אחורה, אז אנחנו נמצאים, שבעצם החלטתם להצטרף לאקסלרטור.
אני הצעתי את זה כדי שאני אלמד איך לגייס.
כן. לגייס כסף, זאת הייתה המחשבה.
כן, איך, כאילו בכלל, כן, איך לגייס, כי זה הבעיה התקציבית, בסופו של דבר, כי הסטודיו תמיד חי על פרויקטים שלקוח משלם.
כן.
איך עכשיו מביאים, כאילו מי משלם את המשכורת?
כן.
צריך לגייס.
אז ואז עשיתם את האקסלרטור, ואז בעצם התחלתם לגשת לרשות לחדשנות ולביטוח לאומי, נכון?
יש פשוט את כאילו אפשר להגיש, לפי מסלולים. אז יש את המסלול של צרכים מיוחדים, שתאמת בזכות האקסלרטור שמעתי על הדבר הזה. תאמת עבדתי תקופה לא קטנה, בין האקסלרטור עד שהגשתי, בניתי כל התוכנית העסקית, וחקרתי אותה שוק. יצאתי עם האקסלרטור עם הרעיון וההבנה הבסיסית של מה עליי לעשות, ולא עם הדברים מספיק מוגובשים כמו שהיא פיתוחה, אני מסיימת את האקסלרטור, יום אחרי זה, מנתחי הפגישות שמשקיעים. זה, כן, הייתי בחודש תשיעי, לרעיון השני, תכננתי כאילו שאני עושה פגישות, עד הרגע שאני עולדת, יהיה לי כבר כסף, לחזור לחופשת לידה, יש לי עבודה.
גדול.
אז בחופשת לידה, בניתי את התוכנית העסקית.
חופשת לידה הייתה, ולידה הייתה. רק העניין של הכסף, כאילו, זה
כן, בתוכנית. אבל פשוט הבעל שלי בא איתי למלא דברים, עשיתי תוכנית עם Israel Investment, כאילו, בת שלי פשוט באה איתי לכל מיני דברים, פגישות, בניתי את כל התוכנית העסקית בזמן החופש הלידה. וזה היה מעולה. כי נפגשתי עם חבר'ה, יועצים, present tense, חברים, פשוט למדתי מאנשים. אני חושב תמיד שוקלת לעשות אולי עוד קורס על זה, כי אני מרגישה שאין לי את הכלים, יש לי את הרצון, לא למדתי את זה מעולם, יש לי את היכולת לדבר עם אנשים ולהבין, אבל לפעמים אתה צריך קצת יותר כלים בשביל להצליח.
בין להיות יזם,
הקטע העסקי.
יזם, כלכלן, מפתח מוצר, מגייס משאבים, זה ממש עוד ועוד מקצועות, ומכיוון שלא מדובר ביוזמה ענקית, יש בן אדם אחד שצריך לדעת לעשות את הכל, אז מה שלא הוכשרת אליו, אתה לומד תוך כדי.
נכון, שזה די מגניב. אבל זה נחמד אם יש לך אנשים שעוזרים לך בדרך.
לגמרי.
לקצר דברים, לספר לך, כך, ככה, כאילו זה...
ארגונים טובים מסביב.
פודקאסט כזה שיכול לספר לך מה לעשות.
למשל, נגיד.
אז...
נגיד, אז הנה, אני אתן לכם תהליך של אפיון מוצר. תעשו פודקאסט על קצת על אולי תוכנית עסקיות, על שיתופי פעולה בינלאומיים. תן לכם נושאים.
סבבה, מגניב.
סבבה, אז תהליך פיתוח. קודם כל, אתה צריך להבין מה אתה רוצה לעשות.
אז רגע, אבל לפני תהליך פיתוח, אני רוצה רגע לסיים את הסיפור. אז בעצם, אוקיי, אז יצאתם מה... עשית איזשהם תהליכים של למידה,
בתוכנית
עסקית, ואז בעצם ניסית להגיש...
ניסינו כבר להגיש במאי, שנה שעברה ל-IBM.
מה זה אומר להגיש לרשות לחדשנות, למדען הראשי?
אז הרשות הגשנו ב... נראה לי אוקטובר, או בנובמבר. ואחרי חודש שקיבלנו תשובה, עכשיו גם ידעתי שסוף שנה, והבנתי מכל מיני שיחות וזה שיש תקציבים, אולי כדאי להגיש.
כן.
זה היה כזה... מה צריך לעשות? צריך לדעת מה אתה רוצה לעשות. צריך לדעת מה המוצר שלך, שזה בדיוק תהליך אפיון. כאילו, אני אומרת את זה הרבה לסטודנטים. תהליך אפיון, אני מלמד במחקה עיצוב תעשייתי בשנה ג' ושנה ד', אני אסיסטנטית של פרופסור גד שרני, שהוא מנחה מהוותיקים והטובים במחלקה, הוא היה גם מנחה שלי, וכיום אנחנו מנחים קורס שנקרא Fixperts, שזה קורס
של... איך הוא נקרא?
Fixperts.
אוקיי.
You take a student and connect it to a person with a disability, סליחה, עברתי אנגלית, בכוונה, עם צרכים מיוחדים, ובעצם מפתחים להם מוצר, one of, בהתאמה אישית, במהלך סמסטר. זה מה שאנחנו מנחים. ומלא שיתופי פעולה, עשיתי את זה כבר כמה סמסטרים. עכשיו לקחתי קצת ברייק, כי אני לא יכולה. גם לסמנכל, גם לפתח, גם לגייס, גם זה. אבל רגע, איך הגעתי לדבר על זה?
היינו בעצם, דיברנו על התהליך של זה, אז אמרתי, אפיון מוצר, ואז...
אז זהו, אז אני אומרת לסטודנטים הרבה פעמים, שבתהליך אפיון מוצר זה בעצם, יש שתי דוגמאות, או שזה השורש של פיתוח. הרי פיתוח מוצר זה עץ. אתה מגיע בסוף, יש את הפרי, הרזת אותו, בבקשה ללקוח. עכשיו, אתה צריך שהאפיון, מה אתה עושה, והסיבה שאתה עושה אותה, תהיה השורש. אם השורש טוב, אז תהליך פיתוח מוצר יכול כל פעם, כאילו יש לך ענף, אתה בוחר עוד ענפים, סליחה, אני מזה את הידיים, לא יתאים, אתה הולך לענף אחר. אבל זה עדיין אותו שורש.
כן.
כי תהליך פיתוח צומח, צריך לצמוח. אתה לא יכול לפתח תמיד, כאילו, אתה חייב להבין שיש תהליך של מלא מלא ענפים.
כן.
וזה גם תקציב. כאילו שזה לא דרך אחת ישירה בום. אז זה השורש שהוא צריך להיות מאוד חשוב, או שזה עמוד שדרה.
כן.
שזה גם אנלוגיה טובה. כי הגוף מתפתח והפרויקט מתפתח, אבל אם הבסיס והמרכז שלו לא ברור מה הוא אמור לעשות, נגיד, אתה יכול להתחרבש עם התהליך פיתוח של מוצר, ולהגיע למשהו שהוא לא באמת עושה את מה שהתכוונת שהוא יעשה.
כן, כי הראת מהטריק. בעצם אתה צריך להיות נאמן לבעיה שאתה רוצה לפתור.
אני אוהבת את כל איזה אתגר.
אתגר.
אוקיי, ובעצם אם מישהו שהוא לא בא עם הרקע של פיתוח מוצר היה לוקח את הדבר הזה, את המשימה הזאת, אז הוא היה עובר את כל אותם תהליכים שאת עברת, רק בסופו של דבר מגיע למשרד שבו את עובדת, ונותן להם את ה... בעצם לעשות סוג של אאוטסורסינג למשימה הזאת.
כן, זה כמו שברגע שאני אתכנס לתוכנה, אני הולכת לעשות אאוטסורסינג.
כן. או ייצור, גם בטח תעשי באוטסורסינג.
אנחנו כבר, יש לנו מחלקת ייצור בסטודיו.
אוקיי. לא, אבל ייצור נגיד תעשייתי, שהוא...
כן, כן, קשרים סין. גם את הדגמים שמכרנו, את השלושה, שניים הם ייצרנו בסין.
כן.
כי זה יותר זול, ויש לנו את היצרן הקבוע שלנו לסין-סי.
מה, נגיד, בגדול כזה, המחיר יעד של המוצר הזה?
לא בגדול, $300.
$300. זה המחיר יעד, כאילו, זה מה שהחלטתי.
עכשיו, יש, אני אסביר קצת, יש כמה רמות של מוצרים.
אוקיי.
ה-manual connector, הבסיסי, שהוא בעצם מאוד מותאם לאנשים עם יכולות גבוהות, בפלג גוף העליון, יעלה בסביבות $300. זה המחיר יד, כי זה מוצר, מכני קטן, מתחבר, מאפשר. ואת השלב שהוא, של האלקטריקל, שאנשים שאין להם כוח בידיים, עדיין יכולו להתחבר. כי עדיין יש להם כיסא גלגלים חשמלי אולי, ויכולים איזה ג'ויסטיק, ועדיין יכולים לתפעל את העגלה.
כן.
אבל הם, אין להם אולי את הכוח הפיזי להפעיל. אז זה כאילו כבר, אנחנו מיידים את זה ל-$600 או 550, זה תלוי, ויש עוד שלב שאני עוד לא יכולה לדבר עליו. אבל כאילו יש לנו...
לפי מה נקבע המחיר? כאילו, את יודעת כמה יעלה חקרתי, לייצר וככה?
זהו, קודם כל, קודם שאלתי אותי מה, אין פתרון בשוק, אז קודם כל חקרתי מאוד מאוד את השוק. והפתרונות הקיימים בעיקר בשוק זה אילתורים. חבר שלי, יש לו ידיים מעולות, אבא שלי נגר, הדוד שלי, מסגר.
גם שלך וגם שלך?
יש לי מלא דודים. אני סתם לבנה. איך יהיה? אז כאילו, אנשים לא יכולים להתבסס על העצמאות שלהם לפי החברים של.
כן.
וזה השוק, אז יש מלא, לא את מלא, אני אומרת 20-30 פתרונות שמצאתי, שנעשו בשנים האחרונות, מלא בלוגים ואתרים, יש מלא שיתוף מידע, שזה אדיר עכשיו באינטרנט, ביוטיוב, מלא אימהות שמספרות ומראות איך הם עושות, אני ממש...
שכל אחת הלתרה לעצמה, כאילו פתרון.
כן, הרבה פעמים סלקלים. אף אחד. אף אחד, עמותה אחת באנגליה, עשתה איזה שתיים כאלה, עשינו איתה שיתוף מידע בהתחלה, היום הם מפנים אלינו, כי הם יודעים שאנחנו פתחים. יש מוצר אחד בדף שעושה משהו דומה, שכזה כמו מסגרת עם 4 גלגלים, שאתה צריך להרים את העגלה על זה, וזה נשאר לך מחובר על הכיסא גלגלים מקדימה, שזה די תקוע.
אז איך קבעתם את המחיר של $300?
אז קודם כל, אז חקרתי את השוק של האקססוריז. שיש המון אקססוריז בעולם הזה, אבל זה מוצרים שמתחברים לעזור לך לנסוע יותר קל.
כן.
אז גם ממחקר שוק של העולם הזה, גם משיחות עם אנשים, כמה היית משלם על זה?
כן.
כאילו, דיברתי, לא יודעת, אולי עם 20 הורים עד היום, אולי יותר, גם בארץ וגם בארצות הברית, גם במחיר של העגלות.
כן.
זה אקססוריז לעגלה. כאילו...
אתה לא יכול...
אתה לא יכול שזה...
יעלה יותר מהעגלה,
כן, למשל. כאילו, בסדר. אז העגלות הכי זולות, 1,300 שקל, כן. עד 7,000 שקל בארץ, אז בסדר, זה יעלה אלף שקל.
ובעלות ייצור לא נכנסה פה לשיקול? לא, כי... לא הזכרת את זה. כאילו, זה, עלות ייצור כאילו היא, הייתה פונקציה של המחיר, או המחיר שוק נקבע לפי הדברים שאמרת? לא. את השאלה שלי,
כן,
מאיפה
כן,
התחלת
כן,
בעצם,
כן.
אני שואל אותך?
ביחד.
אוקיי.
זה כאילו, זה לא ש... החלטה, היה לי דדליין, כן? לפני סוף של אקסלרטור, לעשות את כל הדפים, גילו להגשה, היה לנו אירוע מאוד יפה במכון ויצמן. ואז כאילו הייתי צריכה להכין את הדברים, אז אמרנו, יאללה, מגיעים להחלטה $300.
כן.
אבל זה היה מכל המידע, ומכל מה שאספנו. זה מה שאני אומרת, צריך לדעת ולהכיר את השוק שאתה הולך להיכנס אליו, ולדבר עם אנשים. כאילו, אולי אני אעשה כך, זה נשמע לי מגניב, זה לא... סבבה, זה נשמע לך מגניב, צריך לדבר.
תמחור לתמחר מלמטה או לתמחר מלמעלה, זה...
אני חושבת שזה...
זה גם וגם, כמו שאת אומרת.
כן, כי זה מכלול, עגלה עולה 1,000+ שקל, אנשים, נגיד, זה מעניין, אבאים אמרו לי, הייתי משלם מזה עד 1,000 שקל, כמה? אמאות עד 5,000 ואפילו יותר, רמת עצמאות, אבל זה מעניין להבין את השוק, כי אני גם רוצה ש... אבאים, כמו אבא שלי שאף פעם לא לקח אותי לגן, יכול לקחת ילדים לגן, וגם ריאנתי שנה שעברה. אבא שהבת שלו, 2 קילו בלוקים מהזה, והוא לא לוקח אותה לבד, כאילו זה מצחיק.
מה הגודל שוק שאתם צריכים להגיע אליו? כמה יחידות אתם צריכים למכור?
אני אגיד על הייצור, כמובן שקיבלנו הצעת מחיר מיצרן מסין, כאילו יש לי תמחור של המוצר לפי 1,000 יחידות, ולפי 20,000 יחידות, כי בתוכנית העסקית, כאילו, אנחנו יודעים את התהליך פיתוח של מוצר.
כן.
שעושים בית ראשון יותר קטן, אני עושה בדיקות משתמשים, בודקת עוד פידבקים, עושה שיפורים, ואז עושה את הייצור של ה-20,000, שזה, אני אגיע בתקווה עוד 2.5 שנים. כאילו, זה אנחנו אומרים לעשות בשנה שלישית עד חמישית.
כן.
שנה ראשונה פיתוח, שנה שנייה 1,000 יחידות.
והכסף שגייסתם הוא לתהליך הפיתוח בלבד, זאת אומרת,
אפילו לפני שעושים את האלף. אפילו אין לי כסף לייצור.
את האלף הבאים כבר תצטרכי לחפש משקיע.
נכון, אני צריכה כבר, אני עכשיו מחפש, כאילו מבינה תוכניות, מנסה להבין מה אנחנו מתאימים.
ואת מבינה שאת תצטרכי סוג מסוים של משקיע, או שזה יהיה משקיע רגיל?
אני כרגע הולכת יותר לקרנות חברתיות, לאו דווקא אינג'ל, אני מניחה שזה שלב הבא. אמרתי, טוב, קודם כל המדינה. בוא נתחיל משם. זה פשוט היה למלא תפסיאדה וחפירה, ולהבין את השוק ומה המחיר יד, ולהיות משכנעת. אז אם עושים מחקר טוב, אז נראה לי, ואתה מספיק משכנע, ויש לך סיפור טוב,
כן.
אז זה אפשרי להצליח.
אז מה השוק? מה גודל מה השוק? כמה אנשים יש בעולם שהם על כיסאות גלגלים בגיל הפריון?
וואי, את האמת? אני לא זוכרת את כל... אוקיי. לא, פשוט יש לי את זה במצגת עסקית.
ברור, סלייד שלוש.
צריכה להיזכר, לא הסתכלתי במצגת איזה שבועים.
אוקיי, סבבה.
לא, 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 לא. אוקיי, בעיקרון, במדינות עולם מפותחות, יש 1.5% של ילודה. אוקיי? בין 1.2% ל-1.5% של ילודה. ויש 1%, אני אקח את 1.7% בממוצע במדינות עולם מפותחות, עשינו סטטיסטיקה, הנה, פשוט זה יצחק כזה, יזכר בשקופית. עשיתי סטטיסטיקה מישראל, ארצות הברית, אוסטרליה, קנדה ויפן, כאילו בעיקר מהאנשים שפנו אלינו, ואני רוצה, השוק הראשון שאני רוצה לחדור אליו זאת לארצות הברית, החלטתי שאני רוצה לחדור ל-4% מהשוק הפוטנציאלי, שזה בעצם 20,000 יחידות תוך 5 שנים. אוקיי, אני רוצה למכור...
20,000 יחידות, כאילו, אז סך הכל זה 500,000, זה השוק? חצי מיליון יחידות?
לא.
אם 20,000 זה 4%, אז 100% זה 500,000.
כן? כן, כן, כן.
זה אומר שחצי מיליון אנשים בארצות הברית הם על כיסאות גלגלים? זאת אומרת שזה משהו כמו...
שנייה.
אוקיי.
אולי נכון, אני יכולה להציץ אתם עכשיו, אני מה זה... זה בדוק הדברים האלה. בגדול, תקשיבו, יש... בממוצע בין 1% אנשים על כיסאות גלגלים. אני לא יודעת להגיד מה האחוז שהם בין הכיסאות גלגלים על חשמלי, לא חשמלי, כמה אנשים הורים. אין את הנתונים האלה. כמה אנשים ביחס לכיסאות גלגלים הורים.
אבל אפשר להעריך.
אז לקחתי את הנתונים, וזה גם מיועצים בתחום, של כמה אחוזי ילודה יש. ואם אני לוקחת את האחוז של הילודה, ואנשים עם אחוזים ביחס ממוצע בחברה, עשינו כאילו אלגוריתם ביניהם, כזה נוסחה, ובעצם הגענו למסקנה ש-4% מהשוק, אני לא מתיימרת להיות איזה פלצנית, להגיד, אני הולכת לקראת השוק הזה, אני אמכור לכולם וזה.
ברור.
אמרתי, אני אהיה צנועה, כי אני רוצה שזה יהיה אמיתי ושזה יקרה, אז אמרתי, אני חודרת ל-4% מהשוק, מהאנשים הפוטנציאליים. ואז אני מוכרת 20,000 יחידות, תוך כמה שנים האלה, באופן שאני יכולה, עכשיו זה המוצר הראשון שלנו.
כן.
מדברת רק על הקונקט הראשון, יש לנו ליין של מוצרים שאני רוצה עוד לפתח. רוצה לפתח אחד, תחיל למכור אותו, כאילו תחיל לגלגל את הוויז'ן שלנו. זה כן. לא המוצר ואני מוצר אחד.
ברור.
אז זה התוכנית העסקית בשבילו. למוצר הבא, אלקטריקור, זה לא אותה תוכנית עסקית.
כן.
כי השוק יהיה יותר קטן, כי פחות אנשים יקנו אותו, כי הוא יהיה יותר יקר.
ברור. כן.
גם צריך להבין את המשחק הזה, שזה עוד פרק שאני עוד לא יודעת איך להכיל.
כן.
ובמה את מרגישה משהו שונה בפיתוח מוצר עם ערך חברתי מאשר המוצרים הקודמים שפיתחת?
אני לא הייתי יזמית, קודם כל. קודם.
אוקיי, אבל מול היזמית שעבדת איתם.
בתהליך של הפיתוח, אתה מתכוון?
כן.
אז בוא תחדד את השאלה. מה אתה בעצם?
אני שואל האם לפתח מוצר חברתי שונה בתהליך מלפתח מוצר רגיל. לא בהיבטים...
כל מוצר שעבד... כל מה שהסטודיו עשה אי פעם זה מוצרים חברתיים. כאילו, אם אתה עונה להגדרה, אתה יודע, מוצרים בתחום רפואי...
הם מוצרים חברתיים.
כן, אבל וויבי, זה המוצר הראשון שעשיתי בסטודיו, שזה ערכת פגים, ערכת פיתוח ילדים פגים, לפגים שנולדים בבתי חולים. אילה בורל הייתה הזמית של זה. ידעי מוכרת את זה, אחלה מוצר, הוא קיים בשוק, יצרה 5,000 יחידות.
מדהים.
ועבדנו עם בית חולים, במהיר, חברתי. כאילו, כל תהליך פיתוח, התחום הרפואי זה חברתי.
אוקיי, כאילו, זאת אומרת, היה לך מאוד מאוד קל להתחבר לדבר הזה, כי בעצם באת משם, וזה לא שאנחנו מדברים עם מישהו שעד אתמול ייצר, אני לא יודע מה, רכיבים לעולם הרכב, ועכשיו צריך לעשות איזשהו
כן,
טוויסט.
כן, זה לא.
את באת משם, זה היה לך יחסית קל.
אז אני אגיד לך, לפני 7 שנים, עבדתי בחברה שנקראת נובו גרופ.
איך קוראים לה?
נובו גרופ.
אוקיי.
אחלה חברה, שעושה, עשתה אז, היום היא עשתה פיבוט, והם עושים משהו אחר, שאני לא יודעת לה, בדיוק לפתר, אבל הם עשו חגורה לאישה בהיריון, ושם המוזיקה. מוצר מגניב, גאדג'טי, ואחרי שנתיים כבר...
מיצו את השוק.
כאילו, לפני זה התחלתי להתנדב במלבט, היה לי מאוד חסר לפתח משהו בתחום שעוזר למישהו.
כן.
כאילו, יש מלא מעצבים מעולים, שיודעים לעשות דברים יפים. Not me. אני רוצה לעשות משהו, אם אני משקיע את הזמן שלי, לפחות שזה יעשה משהו טוב, אחרת כאילו...
עוד גאדג'ט.
אני מעדיפה להיות בים ולגלוש. כאילו, מאשר לעשות עוד כוס יפה, או עוד גופתורה יפה, או עוד משהו מגניב. כאילו...
אפשר לעשות גלשן יותר טוב.
זה גם אפשרי.
דנה, תודה רבה.
בכיף, בכיף.
היה מאוד מעניין, אני אנסה רגע לכזה...
להרוז.
כן, להרוז את התהליך, ותגידי לי איך אנחנו עם האריזה הזאת. אז בעצם, אתם לפני כמה שנים, קיבלתם בעצם איזושהי פנייה של לייצר מוצר, שעוזר לאנשים בעצם עם מוגבלות פיזית, להיות קשורים או לטפל בתינוק שלהם בצורה יותר טובה, וזה בעצם הוליד איזשהו תהליך, שבעצם מה שעשיתם זה בהתחלה עשיתם פוטוטייפים, שזה נגיד השלב הראשון בפיתוח מוצר, התאמה לשוק, אחרי זה השלב השני זה בעצם הלכתם ללמוד, עשיתם חקר שוק, וגם אתם עשיתם בעצם תהליך עם עצמכם, באקסלרטור של איזי ספירה ופרזנטנס, ואז סיימתם בעצם את האקסלרטור הזה, יצאת בעצם לבנות איזשהם תוכניות עסקיות, ולבדוק את ההתכנות בעצם של המוצר, ובמקביל בעצם עשיתם איזשהו תהליך, נכנסתם לאיזשהו תהליך של הפיתוח מוצר כבר, נכון? במובן
הרעיוני. עד שלא גייסנו, לא הצלחנו לפתוח את החברה, אני עסקתי רק באיך אני מוצא תקציב, כדי שאני אגייס איתי עוד מישהו ואני אוכל לשלם משכורת.
כן, מעולה. ואז בעצם גייסתם את הכסף מהרשות לחדשנות, המדען הראשי, ובעצם עכשיו אתם בשנה הראשונה, אתם כבר כמה, 4 חודשים, מפתחים בעצם את המוצר, שבעצם הוויז'ן זה בעצם לבנות איזשהו סל מוצרים שלם,
לאדפטורים לכיסאות גלגלים.
לא, סדרה אבל שתומכת בכלל בהורים שנמצאים על כיסאות גלגלים.
לאו דווקא הורים, בכלל. כרגע מי שיושב על כיסא גלגלים.
כן.
וגם אחר כך, אנחנו בגדול, זה גם חלק מהחזון של יונתן, שאנשים צריכים, בואו תפנו אלינו. אם יש מישהו שיש לו איזשהו חזון והבנה של מוצר שיש בו צורך אמיתי בשוק, הוא יכול להיות היזם, ויונתן והסטודיו יכולים לעשות להם את השיתוף פעולה.
כן.
כי הסטודיו יודע לעשות פיתוח.
אני אגיד לך מה אני למדתי, אני למדתי בפרק אחד שצריך להבין טוב טוב מה הבעיה ולדעת להמשיג אותה, וזה שנתת פתרון לבן אדם אחד, זה אומר שאתה בכיוון, שאתה צריך תהליכים ארוכים מאוד של אפיון עד שיהיה לך את אותו אב טיפוס, ואז יש לך את היצור הראשוני, שזה אותם 1,000 יחידות, ואז יש את ה-20,000 יחידות.
רגע, אני רוצה אבל...
יש פה תהליך שהוא מאוד מאוד ארוך, והוא מאוד מאוד מסודר.
כן.
אני יכולה להוסיף?
כן, בטח. חשוב,
נראה לי לא מספיק, שמתי דגש על כמה תהליך פיתוח, הוא מורכב ודורש תקציב וזמן. תהליך כן. פיתוח לא של תוכנה, של hardware, של devices,
כן.
כי זה דורש הרבה דגמים בתלת מימד. וזה מאוד 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 חשוב.
אז זהו, וכשאתה צריך לגייס כסף, אתה מגייס כסף לפיתוח, ואחרי זה לסיבוב הראשון, ואחרי זה לסיבוב השני. ואני חושב שלמדנו פה כמה דברים, ועוד לא התחלנו לדבר על שיווק, ועוד לא התחלנו לדבר על מיתוג, אבל יש עוד דרך ארוכה.
אני שמתי לב לעוד משהו, אני מתחבר למה שאתה אומר, ושמתי לב לעוד משהו שצריך משוגעת לדבר.
מה באמת?
כן.
קורא לי משוגעת.
יושבת פה משוגעת אמיתית.
לא, אבל לגמרי, זה מחמאה ענקית.
תודה.
כי זה לא, המוצר הזה, תחשבו כמה דרך, כאילו תחשבי כמה דרך עברת וכמה דרך עוד יש לך לעבור, ארוכה. בשביל שהדבר הזה יקרה, ובן אדם עם, בן אדם בלי כזה, כזאת שוקה בעצם למוצר, לא יכול לעשות את זה, ובעיניי זה מדהים, אני תמיד נהנה לראות אנשים שאכפת להם מאוד ממה
שכל שכל המאזינים שלנו, יש להם תודה. שוקה מטורף.
לא, זה מה שאני מחלט לכל אחד שמאזין, שתבחרו בבוקר, ללכת לעבודה, שתעניין אתכם, לפחות, בסבבה, כאילו, כי אחרת, לכו תעשו משהו אחר.
לכו לים, תגלשו.
כן.
תודה רבה רבה לאורחת שלנו, לדנה.
תודה לכם על ההזמנה.
עירה, תודה. תודה מרסיאל.
תודה.